טוב, צהריים טובים. אנחנו נתקלים בסוגיות אצלנו, דף ו, ביסוד שמופיע בכמה וכמה מקומות בש"ס, וזה המחלוקת, השאלה האם יש אם למקרא או הם למסורת. בפשט, פשוט להבין את הדברים, וזה מאוד פשוט לכאורה. אם אנחנו אומרים הם למקרא, אז אנחנו מתייחסים לפי הקריאה, ואם אנחנו הולכים לפי המסורת, אז אנחנו הולכים לפי הכתיבה. וכידוע, יש הבדל הרבה פעמים בין הכתיבה לבין הקריאה, כמו שרואים אצלנו. יכול להיות כתוב, המילה סוכות יכולה להיות כתובה בלי וו, אז בעצם אפשר לקרוא את זה סוכת, אבל כשלפי איך שאנחנו קוראים את זה, אז ברור שאנחנו קוראים את זה סוכות, וממילא יש הבדל במשמעות, האם זה אחד, זה שתיים, מה המספר שיש פה, מה הכמות שיש פה, לכן על זה הדרך בסוגיות אחרות, בש"ס, בכמה מקומות, מופיעה המחלוקת הזאת. והדבר הזה מעורר אותנו קצת להבין, א', את שורש המחלוקת, כמו כל מחלוקת כזאת, אתה רוצה להבין ככה באמת מאיפה היא מתחילה, כי זה כנראה בכל זאת משהו, בכל מחלוקת זה ככה, אבל בטח מחלוקת כזאת שממש נוגעת לאופן כתיבת התורה וקריאת התורה וכדומה, אז זה בוודאי חייב להבין את השורש. ומה שאולי עוד מוסיף פה עוד איזה נקודה שככה מכריחה להעמיק את זה יותר, זה שבעצם לכאורה, אם אנחנו היינו כותבים את שני הביטויים האלה, כנראה שיש סבירות גדולה שלא היינו כותבים הם למסורת בצד ההוא, אלא מה היינו כותבים? הם לכתיבה. כלומר, דרך כלל הדברים הם הולכים במקביל, מחלוקות הם מה שנקרא סימטריות, אמורות להיות, וסימטריה זה אומר שמול צד אחד יש צד שני שברור שהוא שונה, ואם יש קריאה אז מול זה יש כתיבה, כי זה גם מה שאמרנו כשהסברנו את זה בעל פה, לפי מה הולכים, לפי איך שכותבים את המילה או לפי איך שקוראים את המילה. אז הדבר הזה ככה מחייב הבנה. עוד משהו ככה בשוליים, ברקע, זה משהו שסתם מעניין בפני עצמו, ופה הוא ככה קצת, פה הוא טיפה שולי, זה בכלל הביטוי במילה אם. המילה אם ולא המילה אב. וזה כבר הראשונים העסיק אותם השאלה הזאת, כמו שראיתם פה בריף. הריף, סימן א', בריף, הריף נשאל את השאלה הזאת. למה לפעמים אומרים יש אם, ולפעמים אמרו בניין אב, ואמרו בת קול, ולא אמרו בן קול. אז מעניין, ככה, קודם כל, עצם השאלה פה נראה לי יותר חשובה מהתשובה, שכמה דייקו כבר הגאונים, ממש ככה תקופת הריף, זה ממש בתפר של הגאונים, שבכל ביטוי שחזל כתבו, לא כתבו אותו במקרה, אמרו ככה, אלא הדברים מאוד מכוונים. הריף עצמו נותן פה ככה איזשהו כיוון. הכיוון בנוי בעצם על ההבדל בין אבא לאמא. שאבא, היסוד של האב, הוא מה שנקרא היסוד הקבוע. מה שהוא אומר, מקום שעושה אותו דבר עיקר ללמוד ממנו דבר אחר, קוראים אותו אב. נגיד כמו בניין אב, אז יש לנו איזה שורש באיזה מקום אחד, איזה בניין, וממנו לומדים על דברים אחרים. לעומת האם, שהיא יותר משתנה, היא יותר בעלת תנועה, ולכן אולי מחלוקת כמו אצלנו, שאנחנו מדברים על, על לא איזה משהו אחד ברור שממנו לומדים דברים אחרים, אלא אי גופה, אנחנו דנים לפי מה הולכים, הולכים לפי זה, הולכים לפי זה, אז אולי פה יותר מתאים הביטוי אם, אבל עוד פעם, זה קצת בשוליים, זה לא הנקודה העיקרית פה, אולי היא יכולה להצטרף בסוף לעניין, אבל עקרונית כדאי לשים לב לדברים האלה, גם בכלל לאורך כל התורה כולה, לגבי הביטויים השונים. על כל פנים, אז אנחנו רוצים להתבונן בהבנת המחלוקת, אם למקרא, אם למסורת, שורש המחלוקת, ולמה זה נכתב בצורה הזאת. אז לצורך העניין הזה, נעזר בסוגיה שהיא לא מפה, היא ממסכת ברכות, אבל מתוך הסוגיה הזאת, נוכל לצאת גם לסוגיה שלנו, ומתוך כך בעצם להבין עוד כמה סוגיות בשס, גם במקומות אחרים, ש... עוד דוגמה אחת עוד הבאנו פה, ודברים אחרים בעזרת השם אידך זיל גמור. אז הסוגיה שאנחנו מדברים עליה זה סוגיה מסכת ברכות. תחילת פרק שני, אומרת הגמרא ככה, תשמע, קריאת שמע ככתבה, דברי רבי, וחכמים אומרים בכל לשון. על ההתחלה פה, כשרואים את המחוקת הזאת, ישר קמה ועולה, מה? אותה שאלה של הסימטריה. כי הרי אם המחלוקת היא אחד אומר בכל לשון, אז מה הסימטריה לזה? לשון הקודש. זה ממש מתבקש. ואפילו הגמרא, לא אפילו, אלא הגמרא, כשהיא דנה בדברים, אז היא משתמשת בלשונות האלה, לשון הקודש מול כל לשון. זה ממש מתבקש לגמרי. וזה ממש צריך להדליק, הדבר כזה צריך ככה להדליק לנו איזשהו נורונת כזאת, או אולי יותר מנורונת, שבעצם פותחת לנו למחשבה, רגע, אז למה רבי התבטא בצורה הזאת של קריאת שמע, צריך לקרוא אותה ככתבה, אתה צריך לעשות חשבון, רגע, ככתבה, זאת אומרת, איך היא כתובה? היא כתובה בלשון הקודש, אז אתה יכול לקרוא קריאת שמע רק בלשון הקודש ולא בלשונות אחרים, וחכמים אומרים בלשונות אחרים, למה הוא לא כתב פשוט את הדברים כמו שהם. בוא נראה עוד קצת את הסוגיה. אומרת הגמרא, מה הייתה מדי רבי? אמר קרא והיו, בהווייתן יהיו כמו שהם, ורבנן מה הייתה? מה היו? אמר קרא שמע, בכל לשון שאתה שומע. ולרבי נמי אקטיב שמע, ההוא מביילי, השמע לאוזניך מה שאתה מוציא מפיך. הוא לומד מזה משהו אחר. ורבנן, סברי וכמאן דאמר, לא ישמיע לאוזנו, יצא. יש הרי בדף תתווה, יש מחלוקת, רבי יוסי, רבי יהודה, האם מי שישמיע לאוזנו יצא או לא יצא, המחלוקת הזאת קיימת גם פה. עכשיו לכיוון ההפוך, אומרת הגמרא, רבנן, עמי, אקטי והיו, ההוא מביילה שלא יקרא למפרע, כן, שיהיו כסדרן. ורבי שלא יקרא למפרע מנעלי, נפקלי מדברים, הדברים. היו הדברים האלה, ההי מיותרת. ורבנן, דברים הדברים לא דרשה. יפה, אז הגענו כל אחד, פה הגענו למסקנה שהמחוקת היא האם צריך להושמיע לאזנו, פה יש מחוקת האם דורשים את ההי הזאת של הדברים. הבנו קודם כל את המסגרת של המחלוקת, זה פשוט. ואז הגמרא הולכת עכשיו לשלב הבא, אומרת הגמרא, למימרא, דסבא רבי, דכל התורה כולה בכל לשון נאמרה. די סלגה דעתך בלשון הקודש נאמרה, והיו דכתב רחמנה למה לי. מרים רבי צריך להגיד שדווקא קריאת שמע צריך לקרוא אותה ככתבה בלשון הקודש, זאת אומרת שכל התורה אפשר לקרוא אותה איך שרוצים. עכשיו תזכרו את זה פה, כי תכף נלך למחלוקת של רשי ותוספות, מה זאת אומרת כל התורה בכל לשון נאמרה, למה? נאמרה למה? קריאת שמע אנחנו יודעים שצריך לקרוא קריאת שמע, יש מצווה לקרוא קריאת שמע, צריך לדעת באיזה שפה, צריך לקרוא את קריאת שמע, אבל מה זה משנה שאר התורה? תכף נגיע לזה. אומרת הגמרא, איצריך, משום דכתיב שמע. בגלל שכתוב שמע, אז לכן צריך לכתוב והיו, אבל זה לא אומר מה סוברים במקום אחרים. אותו דבר לכיוון ההפוך, מדממרא, דסברי רבנן, דכל התורה כולה, בלשון הקודש נאמרה. דאיסתל כדעתך בכל לשון נאמרה. שמע דכתב אחרונה לעמלי, אומרת הגמרא, איצריך, משום דכתיב והיו. אז כל אחד בגלל... בקיצור, בשורה התחתונה זה פשוט, אומרת הגמרא, אתה לא יכול להסיק מזה מה כל אחד מהם סובר לגבי כל התורה כולה, כי יש פה פסוק שממנו היה אפשר לחשוב אחרת, ולכן פה צריך להדגיש את זה. זה לא אומר מה קורה בכל התורה כולה. אז זה מבחינת פשט הסוגיה, פחות כרגע הנושא שלנו, כל מה שקורה שם בסוגיה. אבל מה שנוגע לענייננו, זה קודם כל השאלה שאלנו קודם, שהפני יהושע כבר נראה שהוא מאיר אותה, במקור 6, יכולים לראות, מדר פני יהושע, המייקה אמר קריאת שמע ככתבה בקיצור, אבל אליהם אמר קריאת שמע בלשון הקודש. מעניין, הפני יהושע, מה שמטריד אותו כאילו זה בקיצור. אבל נראה לי שהעומק שמה שמטריד אותו זה מה שאמרנו. זאת אומרת, מה הפריע לו להוסיף עוד מילה אחת, במקום להגיד קריאת שמע ככתבה, הוא היה צריך להגיד בלשון הקודש. ומה שאנחנו אמרנו, זו שאלה יותר קשה. שאלה היא שזה ממש היה צריך להיות בסימטריה. אז זה כבר הפני יהושע הרגיש בזה, זה שאלה מתבקשת. הדבר השני, שהוא בעצם יוביל אותנו להבנת כל העניין, גם פה וגם אצלנו, זה מה נקרא שכל התורה נאמרה בכל לשון או בלשון הקודש? מה? נאמרה למה? אז רש"י אומר, תראו במקור 5, הבאנו אותו עוד פעם במקור 7, אומר רש"י, קריאת שמע ככתבה, אז רש"י אומר בלשון הקודש, כן? זה רק מעצים את השאלה. אם זה הביאור, אז בואו נכתוב את זה עצמו. כן, אחר כך דברים, מה דברים, אפשר דלג על זה, ואז, לימה כסבה רבי וכולי, מדעית צריך להקרא לקריאת שמע, שתהיה ככתבה, סבירה לי בשאר כל התורה, בכל לשון נאמרה לקרות. מה זה בכל לשון נאמרה לקרות? אתם יכולים לראות במקור 9, רש"י באותה סוגיה מקבילה שיש מסכת סוטה, רש"י אומר כל התורה בכל לשון נאמרה לקרות בבית הכנסת. מה זה, איזה קריאה יש בבית הכנסת? מה? קריאה בתורה. איזה קריאה בתורה? קריאה בתורה. יש כל קריאה בתורה, בית הכנסת, שני, חמישי, שבת. קריאה בתורה, בית הכנסת, כללית. רש"י לא אומר על קריאה מסוימת, על קריאה שיש בבית הכנסת. אומר התוספות, במקור 8, ולא נעירה. דעה עזרא תיקן קריאת התורה. ומכמה דעת העזרא, והיו למה לי? כן, הרי והיו בא להגיד שהיית חושב, שמע, זה בכל לשון, אז בא והיו להגיד שזה בלשון הקודש. אבל זה הכל מעזרא, מה היה לפני עזרא? אומר התוספות, יש לומר, חולק על רש"י מכל וכל, דמיירי מפרשיות המחויבים לקרוא דאורייתא, כמו פרשת זכור. הנה ממקרא ביקורים ווידוי מעשר, ופרשת חליצה, שמצווה בתורה לקרותן, אף על פי כן, בכל לשון נאמרה בסיני, שכל דיבור שהיוצא מהקדוש ברוך הוא היה מתחלק ל-70 לשון. אומר התוספות, כשאנחנו אומרים, כשיש פה מחלוקת, כל התורה נאמרה לקרות. לקרות למה? רש"י אומר לקרות בתורה, תוספות אומר לא לקרות בתורה סתם קריאה בתורה, קריאה בתורה זה בכלל דרבנן, זה בכלל נתקן מאוחר יותר, לא יכול להיות שעל זה מדובר. פה מביאים מדובר על פסוקים, יש פה פסוקים והיו כזה וסדרן, אלא מה זה מדבר? על פרשיות מסוימות, שהתורה מהתורה, התורה אומרת שצריך לקרות אותם בציבור, זה יכול להיות פרשת זכור, מדברים על זה לפעמים לפני פורים, פרשת זכור, מה המצווה שלה, זה השיטות שאומרות שמצווה זכור היא דאורייתא, כי התורה אומרת לקרוא את זה מספר תורה, או פרשת חליצה, שצריך לקרוא את הפסוקים לפני, את זה צריך לקרוא, ועל זה יש דיון, לשון הקודש, בכל לשון, וכדומה. אבל זה לא כמו רש"י, רש"י אומר, נאמרה בבית הכנסת. אז מה באמת רש"י יגיד? מה רש"י יגיד על הקושייה של תוספות? תוספות לכאורה צודק. לפני שבא עזרא ותיקן קריאה בתורה, אז מה היה עד אז? הרי פה מדובר על פסוקים. הפסוקים האלה הם מנתינת התורה. אז אם זה לפי התוספות, זה פרשיות שהתורה כבר אמרה שצריך לקרות אותן בבית הכנסת, בספר תורה, ועל זה יש דיון, האם זה בלשון הקודש, אבל לפי רש"י, זה לכאורה משהו מאוחר יותר. מה רש"י יגיד על הדברים? סיכום עד כאן. אז אנחנו עוסקים בסוגיה של קריאת שמע ככתבה או בכל לשון. שתי שאלות יש לנו על הסוגיה הזאת, ומכאן אנחנו יוצאים לדרך שקשורה אלינו. שאלה אחת, זה עוד פעם על המחלוקת שהיא לא סימטרית. זאת אומרת, קריאת שמע ככתבה, במקום להגיד קריאת שמע בלשון הקודש, זה אחד. שתיים, נושא שני, זה הקושייה של תוספות על רשי, מה זאת אומרת? נאמרה לקרות בבית הכנסת. בית הכנסת התחיל, קריאת התורה בבית הכנסת התחילה בזמן עזרה, זה לא תקף. מה בעצם אומר לנו פה רשי? אז בואו נגיד את נציע את את היסוד שבעצם מסביר פה את כל גם את הסוגיה הזאת וגם את הסוגיה שלנו, ואז נחזור לפרטים, להכניס אותם בתוך הסוגיה בברכות ואצלנו. ובעצם אנחנו, יש לנו שתי צורות הסתכלות על נתינת התורה. יש ערך אחד שהוא בא לידי ביטוי בקריאת התורה. כשקוראים בתורה, אז מישהו שומע את הקריאה הזאת, ומקבלים תוכן, ומקבלים משמעות, מתוך שהתורה מדברת אלינו. זאת אומרת, יש ערך אחד לתורה, שהוא ערך לימודי, שתורה ניתנה לעם ישראל, כדי שעם ישראל ילמד אותה, כדי שעם ישראל יקבל ממנה, שעם ישראל ידע מה לעשות, שעם ישראל ידע את ההיסטוריה שלו, ידע את המצוות שלו, ידע את התורה שלו, את המידות שלו, ילמד את התורה, והתורה תפעל עליו, והתורה תשפיע עליו, והתורה תהיה משמעותית בשבילו. זה ערך אחד שיש לתורה. אבל יש לתורה גם ערך נוסף, שהוא אולי קצת פחות, כביכול ברגע הראשון נראה לעין, פחות בולט ככה על פני השטח, אבל באמת הוא מאוד מאוד יסודי ומאוד מאוד עמוק, וזה הערך של עצם מציאות התורה שקיימת בעם ישראל. התורה כמו שהיא, ספר התורה כמו שהוא, הוא נמצא בארון, לא פתחת אותו בכלל, צורך העניין, כן, אולי לא פתחת אותו בכלל, הוא פשוט שם כמו שהוא, אבל אתה קשור אליו. כל אדם מישראל מחובר אליו. כל אדם מישראל, 60 ריבו, יש 60 ריבו אותיות לתורה, אתם יודעים שזה לא באמת, כן? אל תחפשו, תספרו, לא תגיעו ל-60 ריבו. אבל הכוונה היא שלכל אדם מישראל יש אות בתורה. יש לו איזה חיבור, יש לו איזה קשר לתורה, גם אם עוד לפני שהוא עכשיו פתח, למד אותה לעומק, יש לו את החיבור לעצם מציאותה של התורה. זה בעצם שתי צורות הסתכלות על התורה. ותכף נראה שיש לזה גם מחלוקת מפורסמת, ידועה, לגבי מצוות כתיבת ספר תורה, איך מקיימים אותה. אבל קודם כל בעניין שלנו. בואו נראה מה קורה בעניין שלנו. אז נתחיל מהמחלוקת הזאת שראינו, מסכת ברכות, ואז נלך לעצם הביטוי הזה, אין למקרא ואין למסורת. מה שקורה שם במסכת ברכות, זה ששורש המחלוקת בין רבי לבין רבנן, הוא בדיוק בנקודה הזאת. רבי אומר, קריאת שמע ככתבה. מה רוצה רבי לומר? רבי רוצה לומר, מצוות קריאת שמע, העיקר בה, זה אופן התקשרות של האדם לתורה. זה דרך, זה סוג של דרך, על ידי אמירת הפרשה, על ידי קריאת הפרשה, יש דרך שכל אדם מישראל מתקשר לתורה. ולכן זה צריך להיות דווקא בלשון הקודש, ולא בכל לשון, אבל האופן שבה רבי כותב את הדברים, זה קריאת שמע ככתבה. והוא לא כותב לשון הקודש, כי אם הוא היה כותב לשון הקודש, אז היה נראה שבאמת כל הסיפור הוא רק איך זה נשמע. אולי תשמע, אולי לשון הקודש, זה לשון שאנחנו יותר מכירים אותה, זה הלשון המדוברת יותר, וזה, אז זה עדיף שקריאת שמע תהיה בלשון הקודש. אבל באמת העיקר הוא איך זה נשמע. כשאתה אומר לשון, אתה מתכוון איך הלשון נשמעת. זה לשון שבה מדברים, לא מדברים, יש את דיון הזה גם בפוסקים, משנה ברורה מביא, יש דיון, לכן רבי בוחר להגיד, לא, קריאת שמע ככתבה. ככתבה זה אומר, כמו שהיא כתובה, ככה תקרא אותה. בזה הוא רוצה לומר, שגם כשאתה קורא אותה, אתה באמת קריאת שמע קוראים, כן, קריאת שמע היא לא מסתכלים וכתוב, קוראים את קריאת שמע. אבל בעצם כשאתה קורא אותה, מה שאתה עושה בקריאה הזאת, אתה יוצר את הקשר שלך לתורה דרך מצוות קריאת שמע. יש בקריאת שמע בחינה מסוימת, יש לה עניינים אחרים, יש לה קבלת מלכות שמיים, יש בקריאת שמע בחינה של גילוי הוצאת החיבור, הוצאת הקשר שיש בין כל אדם מישראל לתורה על ידי מצוות קריאת שמע. מכירים את הגמרא במסכת מנחות, אפילו קרא אדם קריאת שמע בבוקר ובערב, יצא ידי חובת והגית בו יומם ולילה. כן, כאילו יצא ידי מצוות חובת לימוד תורה, כי הוא קרא קריאת שמע בבוקר ובערב, מותר לאמרו לעם הארץ, אסור לאמרו לעם הארץ, לא משנה, אבל זה... באים חכמים ואומרים לו, קריאת שמע בכל לשון. קריאת שמע באמת, זה בשביל לשמוע אותה. זה בשביל לקבל ממנה איזו השפעה, לא יודע, מלכות שמיים, מה שלא תגיד, איך שתרצה להסביר את חכמים. ואז כשהגמרא מגיעה להסבר של הדברים, וזה העומק של שיטת רש"י, אז הגמרא אומרת, רגע, למימרא, דכל התורה בלשון הקודש נאמרה, אומר רש"י, נאמרה לקרות בבית הכנסת. כי שיטת רש"י, וזה... זה שיעור בפני עצמו מאוד מעניין לראות את רש"י לאורך כל השס בביטוי שלו על הדברים האלה, אבל אני אגיד רק את השורה התחתונה שמספיקה לעניין שלנו. רש"י מבין שמצוות קריאת התורה היא מהתורה. זה חידוש עצום של רש"י. מה עזרתי כן? מה עזרתי כן? הזמנים המדויקים, תאי זה שני, חמישי, זה שבת, כמה ימים, שלושה ימים, שלא יהיה. עצם קריאת התורה, זה חידוש עצום של רש"י, שתוספות לא מקבל אותו לחלוטין, גם הראש לא מקבל. רש"י אומר, לקרות בבית הכנסת את התורה, זה חיבור של עם ישראל לתורה. אגב, זה מאוד מאפיין את הנושא הזה של קריאת התורה. כי באמת קריאת התורה, כמו שמעתי איזה סיפור ככה קצת, נצחק קצת ככה, איזה דקה ככה קצת, איזה הפוגה קטנה. הייתי באיזה מקום עם כמה אנשים, ומישהי שם סיפרה שכשהיא הייתה צעירה, שהיא הייתה נערה, אז היא הייתה מגיעה לבית הכנסת בהפסקה. כאילו היא הבינה שיש יש הפסקה בתפילה, ובהפסקה זה זמן לפגוש את החבר'ה, אז היא הייתה באה בהפסקה. רק אחרי הרבה שנים היא הבינה שההפסקה הזאת זה פשוט היה קריאה בתורה. היא חשבה שיש הפסקה, ככה היא אומרת, הייתי מאז שאני ילדה, נערה, והבנתי ככה שיש הפסקה, היא בגרה, פתאום היא הבינה שיש קריאה בתורה, אז אני צוחק ככה, אני אומר, כאילו, זה ממש הפוך על הפוך, כי כתוב בספרים שנשים שיבואו לשמוע קריאת התורה, זאת אומרת, גם אם הן לא באות לתפילה, אבל קריאת התורה יש עניין שישמעו, למה? כי תפילה זה כבר סיפור, נשים, כמה הן חייבות, הזמן גרמה, לא חייבות, אחת ביום, כל הדיון הזה. אבל קריאת התורה זה משהו אחר לגמרי, קריאת התורה זה סוג של מעמד הר סיני. זה מעמד הר סיני. באים לבית הכנסת, ולכן זה נורא והיום שיש דיבורים וקריאה בתורה וקו החומר שיוצאים החוצה להפסקה, בטח היה פעם, בטח היום לא קורה, אם כי לא בטוח שזה לא קורה, יש בתי כנסת שמגיע לקריאה בתורה ויש מאחורה איזה מין יציע כזה של כל האלה ששעמם אותם עכשיו להקשיב איזה חצי שעה עכשיו, אז הם מדברים, זה הזמן שלהם לעשות עסקים ולדבר. אז זה חמור מאוד, כי קריאת התורה זה בדיוק הפוך, זה מעמד הר סיני, כולם צריכים להיות, להקשיב ברטט ובזיע, ונחזור לענייננו בקיצור. אז אומר רש"י, באמת, לקרות בתורה זה בדיוק אותו עניין. ללכות בתורה זה הקשר לתורה שבכתב. זה לא לימוד תורה. שימו לב להבדל. זה לא עוד לימוד תורה. יש לימוד תורה, זה סיפור אחר. אבל קריאת התורה זה לא לימוד תורה. קריאת התורה זה הקשר לתורה. אגב, זה בדיוק ההבדל בין שמחת תורה לבין שבועות. שבועות לומדים תורה. כל הלילה לומדים תורה. ממילא יש הבדל בין האנשים. אחד לומד את זה, אחד לומד את זה. ושמחת תורה, היא מאפיינת בשני דברים. א', רוקדים עם התורה כשהיא סגורה בכלל, לא רואים שום דבר מה קורה בפנים. ודבר שני, זה שקוראים בתורה. קוראים בתורה, מעלים את כולם לתורה, קוראים בתורה הרבה פעמים, שמחה שלמה, גומרים את התורה, מתחילים את התורה. קריאה בתורה, למה? כי שמחת תורה זה השמחה בתורה עצמה. זה לא השמחה בלימוד תורה, זה השמחה בתורה עצמה. ומילא רש"י מבין שזה מה שנמצא פה בתורף הסוגיה, בעומק הסוגיה לרבי. רבי אומר קריאת שמע ככתבה, זה הקשר של היחיד. קריאת שמע זה בעצם הקשר של היחיד לתורה. זה עוד אופן של קשר של האדם היחיד לתורה שבכתב. הוא עושה את זה על ידי זה שיש פרשייה מסוימת שהוא צריך פעמיים ביום לקרוא אותה, אבל הוא קורא אותה בלשון הקודש, שזה האופן שבו היא כתובה. ולכן הוא כתב קריאת שמע ככתבה, כי הוא רוצה לקרוא אותה באופן שבו היא כתובה בספר. כי זה הקשר של האדם היחיד לתורה. ומילא, באותו הקשר, כשהגמרא דנה, רגע, אז מה רבי אומר לגבי שאר כל התורה, שהיא נאמרה לקרות, רש"י אומר, לקרות בתורה. לקרות בתורה, לא פרשת זכור או פרשת זה, כל התורה כולה. אחר כך באו חכמים, קבעו בדיוק כמה לקרוא, איך לקרוא וכו'. אבל עצם קריאת התורה בבסיס שלה, בשורש שלה, הוא הקשר של כלל ישראל לתורה. וזה מה שבעצם קורה בסוגיה הזאת. הפרט זה קריאת שמע, הכלל זה קריאה בתורה. אז אם כן, אם נסכם את הסוגיה הזאת, אז שורש הסוגיה, מחוק בין רבי לרבנן, זה מה זה קריאת שמע. האם קריאת שמע זה קשר לתורה? או שקריאת שמע זה באמת לקרוא את קריאת שמע כדי להיות מושפע ממנה, לקבל מלכות שמיים כתוצאה מהקריאה הזאת, או כל דבר אחר, ולכן זה יכול להיות גם בלשון הקודש, כי מה שחשוב זה שאתה תבין את מה שאתה קורא. תודה רבה, תבורך. אתה אדוני מלך העולם, שהכל נהיה בדברות. אז אם העיקר זה להבין את מה שאנחנו קוראים, אז לא משנה באיזה שפה זה, כך שתבין את השפה הזאת. אבל אם העיקר הוא קשר לתורה, דרך הקריאה המסוימת הזאת, אז ממילא קריאת שמע צריכה להיות דווקא בלשון הקודש, ולהגיד את זה במילים ככתבה. ממילא אם אנחנו לוקחים את הדבר הזה הלאה, וחוזרים איתו לסוגיה שלנו, אז זה כנראה מה שעומד פה גם בשורש הדברים. מי שאומר אם למקרא, אז הוא אומר, העיקר זה הקריאה. והקריאה זה איך זה נקרא לנו, איך שזה נשמע לנו, איך שאנחנו קוראים את זה. ומי שאומר אם למסורת, ופה זה מעניין, לכאורה היה יכול לכתוב אם לכתיבה. ואם לכתיבה, לכאורה, זה גם היה אומר את ה... לא אם למקרא, אלא אם... לכתיבה. אבל פה הוא בחר ככה כנראה בכוונה, יש להניח שכל שינוי כזה לא סימטרי, הוא בא לעורר אותנו. שאם זה היה כתוב לכתיבה ולקריאה, אז אולי לא היינו מתעוררים, כי זה היה מאוד פשוט. טוב, הוא הולך לפי שכותבים, והוא הולך לפי שקוראים, ולא היינו שואלים את השאלה, ובמילא גם אולי לא היינו מגיעים לחשוב על עומק ההבדל. אבל כיוון שהוא כתב מסורת, אז אתה אומר, מה הוא התכוון במסורת? והמסורת היא באמת איך, הרי הספר תורה עובר כמו שהוא, זאת אומרת, אנחנו קיבלנו ספר תורה, והספר תורה הזה פשוט עובר אלינו כמו שהוא, רש"י ככה קצת רומז לזה, אבל לא כל כך מספיק, במקור 2, רש"י אומר, כמו שכתב משה, הוא מסר בספר התורה לישראל, היא האם והעיקר, ולא כמו שהוא נקרא. זאת אומרת, הקריאה היא כבר היציאה של הדברים החוצה. מבינים ככה, מבינים אחרת, יש קרי ויש כתיב ויש וממילא גם הסברים, משמעויות, וזה הכיוון של התורה שהיא באה ללמד לנו משהו. היא באה, איך נקרא אותה? איך נקרא אותה כלפי חוץ? מה היא תאמר לנו? אבל העברת התורה כמו שהיא, היא לא משתנה. יש ספר תורה, אותו ספר תורה שמשה רבנו כתב בפעם הראשונה במדבר סיני, אותו ספר תורה בדיוק עובר בעם ישראל, וזה פלא עצום. באמת, זה אחד הפלאים העצומים. הרבה אנשים זה מביא אותם לאמונה, כשהם רואים את הדבר הזה, איך במשך אלפי שנים, עם כל הגלויות וכל הצרות וכל וכל השבטיות שיש בתוך עם ישראל, וכל המחלוקות האלה, עם כל זה, יש פה איזה משהו מאוד מאוד עוצמתי, ספר תורה, כמו שהוא, הוא תמיד ייכתב באותה צורה, ויעבור מדור לדור, מאב לבן, במסורת, וזה תהיה אותה, ותהיה אותה תורה. פה בא לידי ביטוי, שאנחנו אומרים אם למסורת, שזה באמת אם לכתיבה, זאת אומרת, באמת, בסוף זה קשור לכתיבה. זה לא סתם קשור לכתיבה, כי כמו שאמרנו, קריאת שמע ככתבה. כשאתה מדבר על עצם הכתיבה, רק הבחירה להשתמש בלשון מסורת, היא אולי באה עוד יותר לחדד את הדבר הזה. אבל באמת זה בדיוק הסיפור, ההבדל בין כתיבה לבין קריאה. הכתיבה היא כמו שהיא. אנחנו מחוברים אליה כמו שהיא, עוד לפני השאלה מה בדיוק היא אומרת לנו, ואיך בדיוק קוראים את זה. עם וב, לי וב, סוכה, סוכות, וכדי. לא משנה, עצם התורה עוברת כמו שהיא, כמו שאמרנו, גם עמי הארץ שלא בדיוק מבינים, מחבקים אותה, מנשקים אותה ועולים לתורה ומותר אפילו לעלות אותם אם אפילו לא יודעים לברך, הם קשורים, הם מחוברים לעצם התורה, כי כל אדם מישראל הוא, יש לו עוד בתורה והתורה היא חלק ממנו, גם אם הוא לא תמיד חכם, גם אם הוא לא יודע הרבה מה כתוב שם, והיו דורות, היום ברוך השם זה כבר כמעט לא קיים, אבל חשבו על דורות כאלה בעם ישראל, מה זה היה עמי הארץ? זה באמת היו אנשים שבאמת לא ידעו כלום. הם באמת היו, הם היו כמו הארץ, הם היו באמת מאוד מאוד בהמיים, הם היו מאוד מאוד נמוכים, הם לא ידעו קרוא וכתוב. הם ממש היו, אבל יש להם מצווה לקרוא בתורה, יש להם מצווה לעלות לתורה, יש להם מצוות כתיבת ספר תורה, יש להם מצווה שיהיה להם ספר תורה. הוא לא יודע מה כתוב בפנים, הוא לא יכול לקרוא. זה לא משנה. הוא מחובר לתורה, הוא חלק מהמסורת, הוא חלק מהסיפור, הוא חלק מהדבר הזה. זה מה שאם למסורת בא להגיד. אנחנו הולכים לפי מה שכתוב. זה נקודה מבחינתנו שמבטאת את העניין הזה. אז זה היסוד, יסוד פשוט אבל משמעותי. הוא הולך להרבה מקומות, כדאי ככה להכיר אותו, אני אוהב לעסוק בזה, למרות הפשטות של הנושא הזה, כי אני אומר, להיכנס לראש הזה של ההבנה של שני הכיוונים הללו, זה משהו שיכול לעזור מאוד בכל מיני הבנה של כל מיני מחלוקות, כל מיני דברים. דוגמה אחת שהבאנו פה, רק נגיד אותה ככה בקצרה, זה מצוות כתיבת ספר תורה, דיברנו על זה בזמנו, מסכת מנחות, מחלוקת מאוד מאוד מפורסמת בין הרמב״ם לבין הראש, איך מקיימים את מצוות כתיבת ספר תורה. כי הרמב״ם אומר, מצווה על כל איש מישראל לכתוב ספר תורה לעצמו, ולמרות שהניחו לו אבותיו, מצווה לכתוב משלו, ואם כתבו בידו, הרי הוא כאילו קיבלה מהר סיני. שזה רמב״ם, רמב״ם בהלכה. בזמנו דיברנו על זה, אני לא, עכשיו זה לא, מה, אני אכנס לזה ככה לעומק, אבל פרשים שואלים, רמב״ם בדרך כלל הוא לא אחד שמתחיל לתת ציונים וכל מיני הערכות, עם כתבו בידו, כאילו קיבלה מהר סיני. זאת אומרת, גם אם חזל אמרו את זה, הרמב״ם בתור פוסק, הגמרא יכולה להגיד דברי אגדה ודברי שבח וכל מיני דברים כאלה, אבל מה לרמב״ם כפוסק לדברים האלה? הרמב״ם צריך להגיד, יש עדיפות לכתוב בעצמו. אבל מה הרמב״ם רוצה להגיד? שאדם כותב לבד, אז זה עוד יותר מחבר אותו להר סיני, כי כל מצוות כתיבת ספר תורה, לשיטת הרמב״ם, ושוב, שם הערכנו לראות את זה, להכריח את זה ברמב״ם מכל מיני כיוונים, כל מיני קושיות שמקשים על הרמב״ם, אבל זה המכנה המשותף של כל הדברים. שהרמב״ם אומר, זה כאילו קיבלה מהר סיני, זאת אומרת, לכתוב ספר תורה, זה להיות מחובר להר סיני. אתה יש לך בבית, תחשבו על החוויה הזאת, זו חוויה מדהימה, לצערנו היום אנחנו פחות פוגשים את זה, גם מי שכותב ספר תורה, אז שם את זה בהשאלה, לפעמים תורם, לפעמים שם בהשאלה, כדי שזה עדיין יהיה מצווה שלו, שהוא כתב ספר תורה, אז הוא שם בהשאלה, אבל הוא לא נשאר בבית. ולפעמים ככה, כשיש לא עלינו או בבית אבלים, או באיזו סיבה אחרת, שיש מישהו, היה לי לפני שנתיים, אבא של אשתי, זכרונו לברכה, היה אצלנו בפסח, והיה לו כבר קשה ללכת וזה, וזה הבאנו ספר תורה מהישיבה, ככה לכל החג, ועשינו מניינים בבית, ואתה, אני זוכר את האווירה בבית, זה כאילו, מרגיש כזה, אתה מרגיש כזה משהו, מרגיש איזה מין, כאילו הבית נהיה כזה בית כנסת, אתה מרגיש איזו הרגשה מיוחדת, אפילו שבסדר, אז שמנו את זה בחדר לימוד שלי למטה, במרתף, כאילו, לא, תוך איזה, תחשבו, יש סוגיות בגמרא שזה היה בתוך החדר שינה, לא היה לאנשים מקום כמו זה, סוגיות מסכת ברכות, צריך לשים מחיצה, שרת טפחים, כשאדם נמצא עם אשתו, מה מותר, מה אסור, זה, באמת, יש לך ספר תורה, וליד זה אתה חי, אתה חי את כל החיים שלך. זה דבר מדהים, זה דבר עוצמתי ביותר. מה זה אומר הדבר הזה? זה אומר שאתה מחובר לתורה. יכול להיות שלא תפתח את זה, לא תקרא את זה, זה נמצא בבית, אתה יודע לקרוא, אתה לא יודע לקרוא. פעם היו לומדים, פעם הרי היו קוראים הרי מהספר עצמו, לא כל אחד היה קורא, אבל עצם העובדה שיש לו ספר תורה בבית, זה נקודת חיבור שלו לתורה. לעומת זאת, הראש נגיד אומר, הבאנו פה את הראש, כן, הראש כותב, מביא קצת את הגמרות וכולי, וכותב, מביא את הרמב״ם, ותראו שם באמצע, כתב הרמב״ם, מצוות עשה על כל אדם מישראל, כתוב ספר תורה, כתבו לכם וכולי, כפי שהם קודם יותר פרשיות פרשורות, וזה בדורות הראשונים שהיו כותבים ספר תורה ולומדים פה. אבל העידנה, שכותבים ספר תורה ומניחים אותו בבתי כנסיות, לקרות בו ברבים, מצוות עשה על כל איש מישראל אשר ידו משגת, לכתוב חומשי התורה ומשנה וגמרה ופירושים, להגות בהם הוא ובניו, כי מצוות כתיבת התורה היא ללמוד בה, כי דקטיב ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם, ועל ידי הגמרא והפירושים ידע פירוש המצוות והדינים עד בוריים, לכן הם הספרים שאדם מצווה לכותבם, וגם לא למוכרם, אם לא ללמוד תורה ולישא אישה. אז מה שהראש כותב, כתוב למדה את בני ישראל, אז הראש רואה בזה, זה המרכז שמצוות כתיבת ספר תורה, זה למדה את בני ישראל. אם זה ללמד, פעם היו לומדים מהספר, כל אחד היה כותב ספר, היה פותח אותו וקורא בתורה, זה מה שהיה פעם. אבל הוא אומר, מאז שהספר תורה בכלל, שמים אותו בית הכנסת, וללמוד בכלל לומדים מספרים אחרים, כותבים על מגילות, פעם היה מגילות, היום יש דפוס, אוצר החוכמה, אולי עוד מעט המצוות כתיבת ספר תורה, חוץ משבת, היא תהיה לקנות את אוצר החוכמה, שיש לך את כל, יש לך את כל התורה. בגלל שבתות וחגים, אז כדאי שיהיה לך גם ספרים שאתה יכול ללמוד בהם גם פיזית, ואולי גם קצת בשביל ההרגשה והזה. אבל זה הכיוון. ושני הדברים, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. מצד אחד הראש אומר, המצווה היא לקרוא ללמוד תורה, אתה ספר תורה יהיה בארון, בסדר, כל הכבוד שהוא יהיה בארון, אתה מתחכם, אתה לא תהיה מזה שיהיה ספר תורה בארון. אתה צריך ללמוד, ושיהיה ללמוד אתה צריך ספרים. זה לפעמים בא מישהו, לא פעם באים אליי, כל מיני אנשים מהעיר, הוא ישמע, אני רוצה לתרום ספר תורה. ואתה יודע, לאחרונה היה כן ספר תורה אחד שקיבלנו, מישהו מהשכונה, בדיוק אשתי אמרה לי שהשבוע היא הייתה פה, רק שתדעו, אנחנו ככה לפעמים לא יודעים מה קורה פה, כאילו היא באה, אימא של האישה הזאת שנפטרה בלידה, ועם הבן, אתה בהיריון, ונפטרה לפני הלידה, והיא והוולד, ולזכרה, משפחה חילונית לגמרי, ממש לא דתיים, אפילו ברמת המסורתיים הם פחות, אבל עדיין ספר תורה זה משהו מאוד מאוד עוצמתי, וגם משהו שלא ידעתי, היא סיפרה לאשתי שהבן שלה, אין לה כסף, כי זו חתיכת סכום, ספר תורה זה נע בין 100 ל-120, 130, תלוי בסדר גודל, זה חתיכת סכום. ואיפה יהיה להם פתאום אנשים כזה סכום? אז הוא הלך, הבן שלה נסע שנה לאלת, יש לו איזו עבודה של משהו, משהו בבנייה, משהו. ככה עבודה שנה באילת, חסך את כל המשכורות, וכדי ש... כדי שלאימא יהיה ספר תורה. אז היא באה פה לשבת, היא באה, התחילה לבכות שם בעזרת נשים, פה, לא יודע, אולי האימהות, אולי ראו אותה, לא יודע מי היה בגזרה שלה, אבל מה, השתרגשה מאוד שהוציאו את הספר. בקיצור, למה נזכר בכל זה? כי לא פעם באים, במקרה הזה, מה זה הסכמנו לקבל? אמרנו שאולי באמת זה מה שהיא גרה פה קרוב, היא רוצה לבוא וזה, אבל לפעמים מישהו בא, אני אומר לו, תשמע, אנחנו נקרא, שנה ראשונה אנחנו נקרא בזה, ואחר כך זה יישב בארון, יחסית עוד אין פה הרבה ספרים. אז הם אומרים לי, כן, אבל הלכנו לאור החיים, יש שם 17 ספרים, הלכנו לזה, יש 14 ספרים, פה לפחות פה יהיה באיזו תדירות סבירה, שם בכלל. אבל אי אפשר לדבר עם האנשים, ואם מישהו היה, אפשר לדבר איתו, וככה בראש זה, הייתי אומר, תשמע, 100,000 שקל? אתה יודע מה אני עושה עם 100,000 שקל פה, מחדש את כל הספרייה, הרב עומר, אוצר החוכמה לכל שולחן, מה, פה, מחדש פה, מוסיף ספרים, קונה, משהו מטורף, כאילו, בשביל ללמוד, כאילו, בסוף יהיה ספר תורה בארון. אז אני אומר, יש צד לפה, ויש צד לפה מבחינה מעשית. מבחינת כתיבת ספר תורה, יש לזה ערך, כמו שאמרנו, ערך סגולי, ערך גדול, וזה עניין, ועם ישראל צדיק, ולמרות שיש 14 ספרים, ועדיין אנשים רוצים לכתוב ספר תורה, מרגישים בזה עוצמה מאוד גדולה, ויש לזה ערך מצד אחד. מצד שני, אם מסתכלים בכל זאת על הפרקטיקה, על החיים, אז בסוף באמת יש ערך גדול בסוף ללמדה את בני ישראל, באמת ללמוד בפועל ולהגדיל תורה וכל. על כל פנים, זה ככה מבחינת, כן, מבחינה מציאותית, מבחינה מעשית, אז זה רק דוגמה של שורש מחלוקת בראשונים, שאין ספק שזה שורש המחלוקת, ודאי כשהם מעמיקים שם ברמב״ם, אז רואים שזה מה שעמד בעיני הרמב״ם. היה ברור לו שמצוות כתיבת ספר תורה בתורה היא לא לימוד, אלא היא עצם העניין. זו המציאות של הספר. אגב, יש גם את הספר תורה של מלך. ספר תורה של מלך, דווקא כן, יש בחינות כאלה שזה יפעל עליו. כי בגלל שהוא מלך, אז זה צריך להיות איתו כל הזמן. זה לא מספיק שזה אחד מונח בבית גנזיו, והשני יוצא, הוא בא איתו, הוא כל הזמן, המלך צריך שמירה, אז הספר תורה יש לו ערך של... שהוא יקרא בו, ולא יגבה ליבו וכו'. אבל אדם רגיל מישראל, הרמב״ם רואה בזה את הערך העצמי של הסגוליות, אפשר לומר, זה הצד הסגולי והצד הבחירי. הצד הסגולי זה המסורת, זה הקריאת שמה ככתבה, זה שיטת הרמב״ם של לכתוב ספר תורה ושישב אצלך בבית, סגור, אפילו לא... כן, אתה מחובר למסורת בישראל, לעצם התורה, ויש הם למקרא, ויש קריאת שמה בכל לשון, ויש שיטת הראש על ספרים, וכן על זה הדרך גם במקומות אחרים, בחז"ל ובראשונים, שני הכיוונים, כמובן, כמו בהרבה דברים, אלו באלו דברי אלוקים חיים, יש צד אמיתי בזה, צד אמיתי בזה, אבל זהו, זה ככה מבחינת העניין הזה, הם למקרא, הם למסורת, מישהו רוצה להוסיף משהו? להעיר, לשאול. מה? ראית, הוא כותב, זה היה בזמנם, כיוון שהוא אומר שכל המצווה גם בזמנם הייתה בעצם בשביל ללמוד תורה, אז הוא אומר, העידנה, שזה לא. אתה אומר, איך יהיו ספרי תורה? בסדר, אז הציבור, הכוונה ברמה האישית, הבית כנסת, הבית כנסת תכתוב ספר תורה, שניים, שלוש, שיהיה לו לקריאה בתורה, שמוציאים שלושה ספרים, שיהיה להם איזה. אבל כאילו האדם, המצווה בבסיסה היא שכל האדם קונה וכל אחד שם בבית. מה זאת אומרת? כיוון שממילא אתה לא שם בבית, ממילא אתה... אז חבל, כאילו, תיקח את ה... אז המצווה, אומר, זה המצווה, שהמצווה היא תקנה ספרים, תקנה... אל תגיד, אתם יודעים את ה... הרבה פעמים בחורי ישיבה אומרים לעצמם, רגע, מה, אני אקנה את הספר הזה, אבל כמה אני אשתמש בו בחיים? כאילו, אין הרבה סיכוי שאני אשתמש בו הרבה בחיים, אבל אני לא אשקיע בזה כסף, כאילו. אז אני אומר, פעם שאלו הרם שלי בישיבה תיכונית, סיפר לנו פעם שמישהו שאל אותו, בא נכנס אליי הביתה, ראה מלא ספרים, אמר, תגיד, למה יש לך כל כך הרבה ספרים? אז הוא אמר לו, תגיד, ראית פעם אינסטלטור? בא אליך פעם אינסטלטור? הוא אומר, כן. תגיד, הוא בא עם כזה ארגז, מזוודה כזאת, מלאה בזה, הוא אומר, כן. שואל את האינסטלטור, תגיד, אתה משתמש בכל כל החצאי ברגים האלה, כל המקדחים האלה, כל הזה? הוא אומר, לא, אני קונה את זה, מספיק שפעם בשנה אני צריך להשתמש. עשה לי את מה שנקרא, עשה לי את השנתית, כאילו, תפרתי את כל העבודה, בזכות הזה אני מחזיק את הכל שיהיה לי. אז הוא אומר, אמר לנו אותו רם, הוא אומר, אני מחזיק את הכל, גם אם יש כאלה שאני אשתמש פעם בה, כאילו, לא כל אחד משתמש בו כל הזמן, יש כאלה שזה פעם בה, פתאום אני צריך לאיים במשהו, ואז אני אחפש, ואז לא יהיה לי, ואז... אז שווה לי. אז ברור שבפועל יש, כמובן שיש הבדל בין כל מיני דברים שבאמת הם מאוד מאוד כאלה רחוקים ומשתמשים בהם פעם ב... לא יודע מה, ובטח אם היום אפשר להגיע אליהם על ידי קנייה של איזה תוכנה כזאת שהיא יותר זולה בסופו של דבר מכל וכולי. זה מצד אחד. מצד שני, לפעמים זה מוגזם לצד השני שכבר אנשים גם באמת, בסוף אתה לא תרצה פעם לעיין... לא יודע, תלמד דף יומי, יהיה לך איזו שאלה, ואתה תרצה לפתוח, ואולי זה יהיה בשבת, ואתה תרצה לפתוח איזה ריטווה. לא כדאי שיהיה לך זה, תרצה לפתוח איזה משהו ברמב״ם, להבין. לא יודע, סט מערל, תרצה לראות איזה משנה בפרקי אבות, תרצה לראות מה מערל כותב הזה בדרך חיים. אז עכשיו תתבאס, למה אין לך? אז תמיד אני אומר, תקנו את הספרים שאתם צעירים, כי הכסף קצת יותר נזיל, אחר כך נהיה קצת יותר קשה, כאילו, אבל אתה צריך פרנס להאכיל ילדים, כל קנייה של ספר היא כבר סיפור. אבל פה אתה, יש לך מהצבא, עובד פה, יש לך שם, לא יודע מה, אבא נתן לדרך, אני יודע איך אני, הספרייה שלי, ההורים היו נותנים לי, אומרים, לא יודע, קח קצת יותר, הנסיעה הייתה, אני יודע מה, 50 שקל, קר שיהיה לך, יודע, 100, 200, לא משהו בשמיים. והייתי בדור ההוא שלא הולך לקנות אוכל ולא כל הדברים האלה, אז וגם ידעתי שההורים שמחים, כאילו לא אומרים לי, מה אתה מבצבס את הכסף הספרים, נתנו לך, אם לא, תחזיר לנו, כאילו. הוא בסדר, כאילו, אומר להם, נשאר לי, קניתי, כאילו, לא שואלים, עכשיו תחזור בעוד שבועיים, שלושה, איפה ה-100 שקל שנתנו לך. ואתה לוקח עוד פעם. וכל מיני כאלה, וגם היינו לפעמים למדים ילדים, מביא לנו איזה כמה שקלים פה, כמה שקלים שם, זה, ממש מפה ושם, לא יודע אפילו איך התגלגל. ובסוף אתה באמת, הרבה דברים, נהנה מזה שיש לך איפה לעיין, יש לך מה להסתכל, כי אם הלימוד חשוב לך, ואתה מבין שמצוות, יש מצוות לימוד תורה, ומצוות כתיבת ספר תורה, שגם היא סוג של לימוד תורה, אז אתה משקיע בספרים, כל פנים. כן, הראש לכאורה, כך כותב. טוב, שרקוח, ברוכים תהיו.